ארץ ישראל. ואיזה מספר אתם זוכרים?
83,
מה? 83? בסדר. אנחנו עוסקים כאן בתורת ארץ ישראל. הוא אומר שבגלות זה לא התורה במיטבה, בלשון המעטה. כן, אז אמרנו, מה פירוש תמציתי? בוא נראה. החלק העליון התמציתי, התשובה, בישראל יש עצם סגולת ישראל וקדושת ישראל, ויש גם איזה מידה של הצד הסגולתי הרוחני האלוקי הכללי. יש שני צדדים, יש צד הישראלי ויש צד העולמי, נאמר ככה. אז יש גם זה וגם זה. אבל קודם כל, דבר שמייחד את ישראל. בסגולת האדם ישנה סגולת ישראל. אותו צד הסגולה, אותו הערת ישראל המשלת מתוך סגולת האדם, נקרא תמציתית. זאת אומרת, תמצית סגולת האדם נמצא בעם ישראל. זאת הנקודה התמציתית בה יש לישראל שייכות בסגולת האדם. במצב גלות, הגדלות הישראלית, זאת אומרת, הייחודיות הישראלית, הדבר שמייחד, מורפלת, מטושטשת, מבולבלת, ונמשכת נקודת אור ישראל הקשורה לסגולת האדם, בכלל צלם אלוקים שבאדם. זאת אומרת, הייחודיות שלנו בחוץ לארץ, בגלות, מטושטשת. אבל בארץ ישראל, אדרבה. היא מתגלה הייחודיות שלנו. יש כאן מישהו צבר במקרה? אני מקנה בך. גם אני צבר דרך. למה? כי לחיות בארץ וללמוד תורה בארץ זה משהו לגמרי אחר מחוץ לארץ. זה מה שהרב אומר. התמצית, הליבה, נאמר, הדבר הכי הכי תמציתי של המין האנושי מתגלה בישראל, איפה, באיזה ארץ? בארץ ישראל. והכוזרי שעוסק בסוגיה הזאת, הוא אומר שהאדם הראשון באמת היה כליל השלמות, לפני החטא. אחר כך הוא יידרדר עד אברהם אבינו שבא לתקן את החטא. והתיקון בא על ידי התמציתיות הזאת. זאת אומרת, כאילו אברהם אבינו, הוא בתהליך התיקון של המין האנושי, הוא לוקח את הצד הטוב שנשאר עדיין באדם, אחרי כל הקלקול, ולאט לאט הוא משקם את המין האנושי. ואנחנו בעצם ממשיכים לשקם את המין האנושי. אבל דבר ראשון שאמרו לאברהם, לך לך אל הארץ, אשר הרקע. איפה מתקנים את המין האנושי?
בארץ ישראל.
בארץ ישראל. אז למשל דומה לזרע. הזרע זה תמצית העץ. תמציא את העץ. זאת אומרת, תיקחו זית, זרע של זית. כל העץ שיצא ממנו נמצא בתוך... גלום בתוך הזרע. אברהם הוא הזרע של המין האנושי, והזרע של עם ישראל כמובן. זאת אומרת, כאילו כתוצאה מהחטא של האדם הראשון, האדם הראשון הוא קלקל, ואז כל העץ... זית כמיכול או עץ שצריך לצאת מהאדם הראשון התקלקל ומתוך זה יצא רק הזרע. מי זה היה? אברהם אבינו. וזה התמצית, זה הדבר התמצית. קודם נמצא בתוך... זה הרעיון של התמציתיות הזאת. ריכוזיות כזאת שכל הדבר הטוב נשאר בעם ישראל. זה הציור היסודי, המצב הנורמלי, אנחנו במקומנו ואלו ימי מלכות ישראל ומקדש ישראל בית ראשון, השראת השנה בישראל, נבואה בישראל, אז ישנו עושר גדול לישראל, ולא רק לישראל, לעולם, שאנו בכל מלוא קדושת הבריאות, הקדושה והבריאות. זה טוב לנו ולעולם, זה בריאות שלמה שלנו. אבל בגלות, במצב מדולדל, בריאותנו מעוררת, לא ניכרת ולא מופיעה, גדולתנו מופיעה פחות בכל שלמותה. מחננו מופיע פחות וקיים פחות, אם זה גם בגלות, יש לנו צד רוחני בסגולת האדם, ואין זה כל כך טוב, אך זה המצב בגלות. שיא הגלות בהיסטוריה של העם היהודי היה בשואה. שיא הגלות. ממש רצחו אותנו. תראו מה זה. 6 מיליון יהודים. ככה. אנחנו קשנו להקל את המספרים האלה. היום איזה מישהו נפטר, מישהו נהרג במלחמה או משהו כזה. כל המדינה רועשת. ושם ביום אחד רצחו עשרות אלפי, כמו כל מלחמות ישראל, עד היום. זה משהו נורא. שיא ההידרדרות, זה מה שהרב אומר כאן. בגלות אנחנו בהידרדרות נורא. 3 שנים אחרי זה קמה מדינת ישראל. תראו מה קרה לאותו עם מסכן ואומלל. בגלות זקף את קומתו, היום... כולם פוחדים מאיתם, שאלו אותי למה? בגלל ארץ ישראל. ארץ ישראל הקימו אותנו לתחייה, אני מדבר כאן על מידת הגבורה, על הכל, גם חיה רוחנית, מוסרית וכל זה, אבל כאן רואים בחוש איך מידת הגבורה התגלתה בזכות ארץ ישראל. חזרנו הביתה. אז זה המצב הבריא. המצב הבריא הוא כשקיים מרכז כלל ישראלי, הוא מתכוון לישיבת מרכז הרב. הישיבה המרכזית העולמית, של כל העולם, על הפסוק נפלנו אני ועמך מכל עם של פני האדמה, שנאמר אחר מעשה העגל, הוא חזל, ביקש משה רבן שישר שכינה לישראל, נתן לו, ביקש שלא תשכר שכינה לעובדי כוכבים, נתן לו. מה המובן? אנחנו רואים, זה קמצנות, מה אכפת לך? מה אכפת לו למשה רבנו שתשרה שכינה על אומות העולם? אלא בקשת משה רבנו, האידיאל של משה רבנו, התפיסה של הנהגה האלוקית בעולם של משה רבנו, שיהיו הדברים מסודרים בתוך אורגניזם מרכזי, מרכז. המרכזיות זה חשוב מאוד. אך אם תשרה השכינה על אומות העולם, זה פיזור, זה מפוזר, לכן הוא ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, מתוך שהמרכזיות השכינה, האורגניזם של השראת השכינה, יהיה מיוחד בישראל. זה המובן כי נפלנו אני ועמך מכל העם של פני האדמה. אני רוצה לתת לכם דוגמה, בדור שלנו, מבחינה היסטורית, קוראים הדור שלנו לפי הגישה החומרנית, ההיסטוריה החומרנית בונדדת את ההתפתחות של האדם בחומר. הייתה תקופה, קראו לה תקופת האבן. למה קראו לה תקופת האבן? כי האנשים לא היה להם מתכות, לא גילו את המתכת. ואנשים היו משתמשים באבנים, אבני צור, אבנים. אחר כך מצאו את הנחושת, תקופת הקלקוליטית זה נקרא. מצאו מתכת, נחושת, בתימנה. מצאו נחושת, הפיקו לה, ההתקדמות עצומה, מצאו את הברזל, הפיקו מרכבות הברזל, נקרא תקופת הברזל, בתקופת שבני ישראל באו לארץ ישראל, זה תקופת הברזל. תקופת הברזל ממשיכה עד הדור שלנו. בדור שלנו המצאו המצאה חדשה, אני לא שמעתי מה, אנרגיה גרעינית. מישהו שמע לה, זה מהפך עולמי. מי המציא את זה? איינשטיין. יהודי. מי גילה את הסוד הזה? כן. אז נקרא התקופה שלנו, התקופה הגרעינית. למה? מה זה גרעיניות? אתה לוקח דבר קטן, תמציתי, זה הרב. ממש. ואתה מפיק מזה אנרגיה עולמית. ובאמת היום, מבחינה עולמית, העולם מתנהל על פי מרכזים. למשל, מרכז הכספים בעולם, איפה זה? בניו יורק. מרכז המחצבים בעולם, זאת אומרת, אנשים שרוצים לקנות מתכות ודברים כאלה, זה בלונדון, אני לא יודע אם אתם יודעים. מרכז היהלומים היה פעם בבלגיה, אני לא יודע איפה זה היום. אבל בכל זאת, המודה בעולם איפה? פריז, אני יודע. יש מרכזים, והמרכז הזה מקרין על כל...
בישראל, הפלאפל הכי טוב בישראל, התפוז הכי מתוק בישראל.
כל זה הכנה למרכזיות של ירושלים. כן, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים לכל העולם כולו, לכל האנושות כולה. אנחנו בהתגבשות המרכז העולמי, בצורת הישיבה המרכזית, זה מה שאנחנו אומרים, הישיבה. אנחנו, אני כשבאתי לישיבה היו 50 תלמידים, אולי. והיום רואה, הישיבה המרכזית, העולמית, איפה העולמית, איפה המרכזית, ומי היו תלמידים? כמוני, שלא ידעו לקרוא, ולא ידעו לקרוא, העמית, לא ידעו. היום...
אתם הייתם התמצית.
כן, אבל זה היה נראה כבדיחה. היום הישיבה המרכזית העולמית. היום אתה מתחיל לראות איך הישיבה הקטנה הזאת הקימה עולם של תורה, תורת ארץ ישראל, בכל הרחבי הארץ, בכל העולם. זה לא במקרה ש... במדינה מכבדים מאוד את ישיבת מרכז בראש הממשלה, לא רק נתניהו, אלא גם אחרים, היו באים לשם כל זה. כי המקום הזה הוא מרכזי, הוא משפיע על כל האומה, בסופו של דבר גם על כל העולם כולו. זאת הבריאות, אבל בגלות יש מין פיזור, התפוצצות ופיצוץ הכוחות הרוחניים, עד מופיע מצב מעורר גם בעם וגם בארץ. העם והארץ מקושרים יחד, והחורבן הוא גם לעם ולארץ יחדיו. שאלה, האם התלמוד הבבלי וכל היצירה הרוחנית שאחריו הוא יצירה של הגלות השייכת לעזלות הטמעות כמו שהרב אומר? תשובה, זה הנוסח של הריקנים, נוסח דתי גלותי, פסוק מחשקים השבני כמתי עולם. יש מאמר חז"ל קצר, זה תלמודה של בבל. כן? מתי עולם. גם אז יש ישיבה של תורה, המשך של תורה, אור של תורה, אור התורה נמשך גם בחושך. אתה, אנחנו עדיין בתקופת האלפיים שנה של הגלות, ממשיכים את ניקתה של התורה, גם בעבודתנו לא עזבנו, השם אלוקנו, גם במחשכים נמשך אור התורה, ואור השראת השכינה, זה עניין התלמוד הבבלי. אבל הירושלמי, שהוא תוצרת הארץ, הוא קודם. כאן אני רואה שהוא מביא מאמר שלם על הירושלמי. מה ההבדל בין הבבלי לירושלמי? בהקשר לארץ ישראל, כמובן.
מה הוא אומר על הבבלי שזה...
מחשקים! היינו, היית פעם בעיראק, בבגדד, לא היית.
לא יודעים.
לא יצא לך. זה החושך שם. ושם למדו תורה. זו מעלה גדולה מאוד שבחושך אתה לומד תורה.
אבל מה זה אומר? זה אומר
שכאילו
לתת לזה פחות
משקל היום? לא, חס ושלום. אלעד מה, למה המשל דומה? לעץ. השורש, המקום, תורה שבעל פה, זה המשנה. המשנה חוברה בארץ ישראל, עדי רבי. משם, הרי מה זה הגמרא? זה פירוש המשנה. אז הכל מתחיל מארץ ישראל. בהתחלה היה תלמוד הירושלמי. אחרי 200 שנה לירושלמי בא בבלי, על גביו. אז אתה בעצם ממשיך את הענפים מהשורש, מגיע בבלי, אתה מסדר, אבל אתה מתקשר מהמקור.
אני אומר, אז צריך לתת יותר דגש היום, להתחיל לתת יותר דגש לירושלמי.
נכון, נכון, נכון. הרמב"ם, רוב הפסקים שלו לפי ירושלמי.
אבל הירושלמי הוא נדיר היום. הירושלמי עדיין הוא נדיר.
בסדר, זה לוקח כמה דורות. אין לך סבלנות? יש כאן הרב בלס, שהוא, יש לו את הצ'וק הזה, הירושלמי. כל מן דוחף, ירושלמי, ירושלמי, ירושלמי. צדק. אבל כנראה כל דבר בזמנו ובעיתו. בעזרת השם.